נזקים שנגרמים לאחרים, ומדובר בשני סוגי נזקים. מדובר במה שמוגדר כהזק, ובסוף המסכת דנים גם בגניבה וגזלה. האמת היא שיש גם סוג נוסף בתוך העולם של הזק, כי יש הבדל חשוב בין חובל ומזיק. מה ההבדל בין חובל ומזיק? חובל זה אדם
באדם.
האמת היא שאנחנו יכולים לחלק את זה יותר ולומר שיש אדם שמזיק אדם, זה החמור ביותר. יש אדם שמזיק רכוש, ואז יש נזקי ממונו, שהממון של אדם מזיק דברים אחרים. אפשר לדבר על זה, אבל המסכת עושה את החילוק העיקרי בין מזיק וחובל. כמובן יש גם את החילוק בין גניבה וגזלה בתוך העולם של גניבה וגזלה. ומה שמעניין כאן הוא שהרצף של הפרקים הוא לא בדיוק מה שהיינו מצפים לראות. כי מתחילים עם מזיק, ואז גניבה, ואז חובל, ואז גזלה. כמו שצריכים לחשוב, לשים לב לסולם האחר שיש כאן למסכת, נראה לי שהתורה במבחינה מסוימת רואה גזלה כחמור יותר מגניבה. יש פגיעה ישירה באדם, למרות שמשלם כפל על זה שבן אדם כאילו פוגע באמונה בקדוש ברוך הוא. יש חומרה בגניבה מעבר לגזלה, אבל יש חומרה גם בגזלה מעבר לגניבה, וזה שבן אדם לוקח מהאדם ישירו. וזה סתם הביאה הכוללת שיש כאן. עוד נקודה שצריך לשים לב אליה היא שהמסכת עוסקת בעיקר בשאלת החיוב. מה קורה כשקרה נזק? משלמים, לא משלמים, מה משלמים, כמה משלמים. יש שאלה שלכאורה היא שאלה טרומית. לפני שדנים בתוצאות של הנזק, באיזה מידה מותר או אסור לעשות נזק? האם יש איסור להזיק, או איסור לא לשמור ולגרום להזיק? אין איסור מפורש בתורה, התורה גם מדברת על התוצאות. הראשונים דנים קצת שאלת האיסור להזיק, מי שמעוניין יכול לתת לכם לקרות על זה. אני לא הקדשתי שיעור לזה, כי זה לא כל כך במסכת עצמה, כפי שאמרת. אנחנו רוצים להתחיל את המסכת ואת הדיון של המסכת. אנחנו, חלק השני של השבוע, נתחיל את הדיון בפרטים עצמם, אבל חשבתי להתחיל עם הנושא הכללי הזה, כי הנושא הזה הוא בעצם נושא שעומד מאחורי כל הדיון שיש ושנראה בפרק, וכפי שנראה, הניסוחים עוברים את כל הפרק. שאלה יסודית ברקע שלדעתי אי אפשר להעריך, להבין נכון את הפרק בלי שעוסקים בנושא הזה, ובואו נתחיל מההתחלה. אנחנו שואלים שאלה פשוטה מאוד. מה הבסיס לחיוב על נזקי ממון? הבור שלי, השור שלי, האש שלי, עושה הזק, למה אני חייב? אדם שהזיק, אני מבין את החיוב. אתה עשית משהו. למה אני חייב כשהדברים שלי עשו הזק? מה לדעתכם הגישה הפשוטה ביותר לענות על השאלה הזאת?
לא שמרת.
מה?
לא שמרת.
לא שמרת. חוסר השמירה. נתחיל גם בפסוקים. פסוק למד ג' אם תסתכלו שם, בקשר לבור, יפתח איש בור, כי יכרה איש בור. ולא יחסנו, ובקשר לשור כתוב פעמיים ולא ישמרנו, וכך הרבה ראשונים קובעים בקשר לבסיס החיוב. יש בסיס בין הפסוקים והראשונים, בתורה שבעלפה, בקישור לחוסר שמירה, או לצורך לשמור.
משנה
אומרת, הכלל שבסוף, כמובן נצטרך לדון כשנתחיל את המשנה בצורה רשמית, ביחד בין הפרטים והכלל, יש פרטים בראשית המשנה, דווקא מתחילים מהאבות ולא מהכלל, אבל אז מגיעים לכלל, ומה הכלל? הצד השווה שבהן שדרכן להזיק ושמירתן עליך. זה דבר שהוא דרכו להזיק, ולכן אתה מחויב לשמור. לא שמרתי, יש חיוב מי דייק כך מהמשנה. לא יודע מה שאומרת בצורה כל כך ברורה כאן, על המשנה הזאת מדייק. הרמב״ם. הרמב״ם מביא את המשנה, כל מה שיתחייב בשמירתן, הדבר המוכן הוא כל עת שיזיק, ואפילו שלא מדעת בעליו יתחייב בתשלומים, כיוון שלא שמרו. המילים האלו הם המילים החשובות, כי פה הרמב״ם מקשר את החיוב לצורך לשמור. וכך אנחנו מוצאים בהרבה מקומות בגמרא, שמדובר על האפיון של אב מסוים כדבר ששמירתן עליך. הרמב״ם בסוף דבריו מוסיף, וזהו תם אמרו הכשרתי. מה כוונתו? וזהו תם אמרו הכשרתי. הרמב״ם בא להסביר מה?
למה המילה הכשרתי נזכר?
איפה?
משנה שנייה.
משנה שנייה בדפת. אנחנו צריכים כמובן לזכור שאין הפרדה בין בית ותת. זה המשך של המשנה. בגמרא נוצר ההפרדה כי חילקו את המשניות למקומות שונים ושמו גמרא באמצע. אבל זה השורה הבאה במשנה. אחרי הצד השווה כתוב, כל שכבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו. הרמב״ם בא ומסביר שכל שכבתי בשמירתו, בזה שלא שמרתי, כיוון שלא שמרו, בזה הכשרתי את הנזק ולכן אני חייב. זה לכאורה דבר פשוט. והגישה הפשוטה לחיובי מזיק, במיוחד נזקי ממון. השאלה היא למה? למה העובדה שהייתי צריך לשמור מחייב אותי לשלם? אולי אנחנו אומרים פשוט, כי היית צריך לשמור, אבל בואו נסה להבין איך קופצים מאלף לבית. טוב, הייתי צריך לשמור, אז לא שמרתי את מה. אז נראה לי שיש שני דרכים להסביר את הקישור הזה של החיוב לצורך לשמור. יש חשיבות רבה להבדל בין הניסוחים השונים, ולכן אני רוצה שנדייק. הסבר ראשון אפשר לומר כך, יש לי חיוב לשמור, לא שמרתי, עברתי איסור. מה העונש, מה התיקון לאיסור שעברתי? אני צריך לשלם על מה שנגרם על ידי חוסר השמירה שלי. ממי משתמע כך? מי מדבר על איסור, מה?
התור.
התור.
השבא.
מי?
הרשבא גם. התור לא מדבר על השמירה, זה קשה.
כן, אני חושב גם הרשבא. אבל בתור הדברים מפורשים למרות שאולי הוא למד את המרשבה. בואו נראה את התור. התור אומר סימן שין אין חד, כשם שאסור לגנוב ולגזול ממון חברו, כך אסור להזיק ממון שלו. דרך אגב, פה יש התייחסות של התור לפחות, השאלה שהזכרנו לפני כן על האיסור להזיק, שיש להגיד את זה, כי לא כתוב בתורה שיש איסור להזיק, כתוב בתורה שיש לגנוב ולגזול. כך גם כאן, יש איסור להזיק. והוא ממשיך ואומר, אפילו אם אינו נהנה, כמו בגניבה וגזלה, כיוון שמזיקו, בין במזיד, בין בשוגג, חייב לשלם. התור מביא את החיוב לשלם כהמשך של האיסור, ככה בסימן שין פייטט, כשם שאסור לאדם שיזיק את חברו, ואם יזיק חייב לשלם, כך צריך לשמור ממונו שלא יזיק. ואם יזיק חייב לשלם.
לא אומר שזה אסור.
כן. המשך שמה שמענו לפניך. בשיניים בן הזכיר פה את הרשב"א בבבא קמא דף ב' שאומר את הדברים בצורה ברורה בקשר לשאלות תשלום האם ספק לחומרה או ספק לכולה. הוא אומר שבנזיקין ספק לחומרה כאיסורים. למה שנזיקין יהיה ספק לאיסור כמו איסור, ספק לחומרה כאיסורים? אפשר להבין שאלה פשוטה שהחיוב לשלם נובע מהאיסור שעוברים, ולכן הסטטוס של החיוב דומה לסטטוס של איסור במקרה כזה. אולי ההוכחה הטובה ביותר לקישור הזה בין הצורך לשלם והאיסור היא הגמרא בדף סמך. סמך בסוגריים, רציתי שתתמקדו בסוגיה אצלנו, לא בסוגיות אחרות שנייה אחת, אבל בואו נראה את זה ביחד בדף סמך המדבר. יש הפסוק מביאים מספר שמואל על זה שדוד המלך אתגר את הגיבורים שלו, מי יביא מים מבית לחם כדי שאוכל לשתות. וברור שכדי להביא מים מבית לחם צריך לקור את העיר. כמו שואלת, מה היה העניין כאן? אמרו, לא שלח אנשים. כלומר, מה תביאה שבעצם היה לו ספק הלכתי. האם מותר או לא מותר, מה המצב? ויש הסברים שונים. אפילו שם מסביר שהיה מדובר בגדישים דסעורים לישראל, אהבו. היה מדובר בגדיש של סעורים שהיה שייך ליהודי, זה אבל מתאמר פלישתם בו, והגוי היו מסתרים בתוך הגדישים האלו. וכמי בא אליה, השאלה של דוד הייתה, מה הוא להציל עצמו במעון חבירו? מה השאלה? לכאורה ברור שבן אדם יכול להציל את עצמו במעון חבירו. זה הצלת נפשות. תוסף פה מסביר, דבר מה להציל עצמו במעון חבירו. היא בא אליה, היא חייב לשלם את עצמו, ברור שהוא יכול להציל את עצמו. השאלה אם הוא צריך לשלם, מה השאלה?
אם זה מותר לעשות את זה, אתה עדיין צריך לשלם?
ברור שמותר.
לא, אם זה מותר, אתה עדיין
צריך לשלם. אפשר להסביר לפי דברינו. השאלה היא, האם החיוב לשלם זה רק כשעברת על האיסור? פה לא עברת על האיסור, פה הוא מותר. מותר לך להציל את עצמך במעון חבירו. אם מקבלים את הקישור הזה בין החיוב לשלם והעבירה על האיסור, אפשר להבין את הצד כאן שלא יצטרך לשלם. כפי שהדגשת לפני כמה שניות, בתור מדויק שהתלות, התלות של החיוב באיסור זה במיוחד באדם המזיק. הוא מזכיר את החיוב גם בנזקי רכוש, רכושו, אבל הוא מקשר רק בקשר לאדם המזיק. לכן השאלה נשארת אדם מסוימת בקשר לרכוש. האם גם ברכוש החיוב נובע מהאיסור שעברתי? באדם אפשר לראות את זה בצורה קלה יותר. מי שפעל בעצמו והזיק, האיסור יותר חמור, הוא עשה בידיי. אבל מי שרק לא שמר, אז הוא עבר האיסור. השאלה היא אם אז כשרכושו מזיק, גם שם האיסור כל כך חמור שהחיוב לשלם קשור לזה שעבר איסור או לא. זו השאלה. ולכן נראה שאפשר לתת הסבר אחר. לא בגלל שעברתי איסור, אלא עצם העובדה שלא שמרתי. אנחנו בחלק ראשון של השיעור דנים באפשרות שהחיוב לשלם נובע מכך שלא שמר. ואנחנו מנסחים את זה בשני דרכים. או כיוון שלא שמרת עברתי איסור, לכן אתה שלם על זה שעברתי איסור. או ישירה יותר. יש חיוב לשמור. מי שלא שומר, גם אם עשה בהתר, הוא חייב לשלם. וככה פשוט ברש"י על המשנה שם מדפדפת, ובוא נסתכל שם. כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו. רש"י אומר, כל שחבתי בשמירתו, שנתחייבתי לשמרו, הכשרתי את נזקו, כלומר, אם הזיק, הכשרתי וזימנתי אותו הזק, שלא שמרתי ביפה. אני גרמתי להזק על ידי זה שלא שמרתי, מדובר בגרם תוצאה, בלי קשר לשאלת עברתי לצור, לא עברתי על זה. וכמובן יש נפקא מינה עם שני הניסוחים האלה. אולי הנפקא מינה הפשוטה ביותר יהיה מקרה שמישהו עבר על האיסור, למרות שהוא שמר כראוי. בן אדם שמר טוב, אבל הוא עבר איסור. יכול להיות מצב כזה. זה המצב, לפחות לפי הבנת תוספות, לפי שיטת רבי אלעזר, המשנה בדף נמ"ה עמוד ב'. אני מצטער שפה אנחנו קצת מגיעים לכל מיני מקומות, אבל אני רוצה להתחיל את לימוד שלנו עם הרוח, ואז נגיע למשנתים. בואו נסתכל ביחד, משנה בדף נ"ה עמוד ב'. יש שם דיון, מה ההלכה בקשר לשור מועד. קשרו בעליו במוסרה, הבעל קשר את השור, ונעל בפניו כראוי, סגר את הדלת, ויצא והזיק, למרות המאמצים, יצא והזיק. אחד תן ואחד מועד חייב, דיבר רבי מאיר. ומאיר אומר, זה לא מספיק. רבי יהודה אומר, תם חייב, מועד פטור, שנאמר ולא ישמרנו בעליו, והוא שמע, הוא עשה את הכל. אז מובא השיטה השלישית. יזר אומר, אין לו שמירה אלא סכין. אי אפשר לשמור שור מועד, רק להרוג אותו. מה המשמעות של הקביעה הזאת של רבי אלעזר? טוב, אז גמרא בדף מ"ו אומר לנו, שואל, אמר רבא, מה הייתה עם רבי אלעזר? דאמר קרא, ולא ישמרנו, שוב אין לו שמירה לזה. אמר רב, לא שהוא לא שמר בפועל, אלא שאי אפשר לשמור. אמר לי אביי, אלא מעתה דכתיב ולא יחסנו, נמי שוב אין לו כיסוי לזה. אז מי שכיסה את הבור יהיה חייב? וחיתם אלך נמי, והתנאי כיסאו כראוי ונפל לתוכו שור וחמור ומת פטור. אמר רביי, היינו תמיד רבי אלעזר, כנתניה רבי נתן אומר, מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ואל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, שנאמר ולא תשים דמים בביתו. לפי הרבינה באמת חשבנו שלפי רבי אלעזר, מה, אי אפשר לשמור? חשבנו שאי אפשר לשמור. אומרים לו, אפשר לשמור, אבל יש איסור להחזיק בהמה כזאת. אפשר לשמור. כפי שאפשר לשמור על מור. אבל אסור להחזיק. אוקיי. אז מה קורה אם באמת איזיר? הוא החזיק. הוא עבר על האיסור בזה, הוא שמר. אפשר לשמור והוא שמר, אבל הוא עובר איסור. הוא צריך לשלם או לא צריך לשלם? אז רש"י על המשנה, בדעתם הם עוד ב' אומר, של אלף סכין, ואפילו שומרו שמירה מעולה והפיל הכותל ויצא חייב. אפשר להבין לפי רש"י למה לא חייב. עברת על האיסור? שמרת, אבל עברת האיסור, אסור להחזיק דבר. תוספות חולק על זה, תוספות מ"ו עמוד א' אומר שהוא פטור, הוא שמר שמירה מעולה. ועוד יש לומר שורה שלישית, דמי קרבה ניסק דייק את הרב אלעזר לעניין תשלום מן כמה. אבל אז זה מסכים עם טעם כדברי רבי נתן, לאו לעניין תשלום מן ארי, אלא לגבי איסור בעלמא, זה אסור לקיימו. יש שאלת איסור, יש שאלת תשלומים, ואפשר לתת ביניהם. זה החידוש האחד של תוספות לענייננו, התחלנו והצענו שאולי יש קשר בין החיוב לשלם והאיסור, כי תוספות אומרים את הניתוק הזה. זה תתי ניסוח האלו, מכל מקום ברור לפי שני הניסוחים האלה, ולפי כל מה שאמרנו עד עכשיו בשיעור, אני רוצה לסכם ולהראות את המשמעויות של מה שתכף נגיד, ואז נראה את הצד השני הכללי יותר. לפי כל מה שאמרנו, ברור שא', בן אדם יתחייב רק אם הוא לא שמר כראוי, או עבר איסור, אבל לא סתם. וב', שבן אדם יוכל להתחייב, להיות חייב, גם על משהו שלא ממונו. לפי כל מה שאמרנו עד עכשיו, מצד אחד החיוב תלוי בחוסר שמירה, באווירה על איסור, רק שיש את הבעיה הזאת, ומצד שני לא צריך בעלות כדי להיות חייב. בואו נראה את ההוכחות לשתי הקביעות האלה. הקביעה הראשונה, החיוב רק שלא שמר כראוי. טוב, אז ראינו את שיטת רבי יהודה כאן, שיש פטור בשור מועד כי כתוב ולא ישמרנו בעליו ושמור הוא זה וכך סתם משנה לדעת מונהי עמוד ב' בוא נראה משנה שם פותחת את פרק הקונס הקונס צון לדיר ונעל בפני הקרוי ויצא והזיק הפטור לא נעל בפני הקרוי ויצא והזיק לחיה בסדר אבל נעל בפני הקרוי פטור שיטת רבי יהודה הגמרא באמת כאן בנוני עמוד ב' מקשרת לשיטת רבי יהודה ואז היא מביאה ברייתא תנא, ארבעה דברים דרך קצת אחרי אמצע העמוד ארבעה דברים התורה מייתה בשמירתן ואלו הם בור ואש ושן ורגל בור דכתיב כי יפתח יש בור או כי יכרה יש בור ולא יחתן או הכיסא הוא פטור אש דכתיב שלם ושלם המבהיר את הבעירה עד עבד כן מבהיר שן דכתיב בבהיר בשדה אחר עד עבד כן ובהיר רגל ושלח עד עבד כן ושלח זה לא סתם, יש לך בהמה, יש לך אש, יש לך בור, הזיק את החייב, לא, רק אם לא שמרת, רק אם גרמת. והגמרא בדף חפכת עמוד ב', מישהו רוצה לפעול להסתכל בסוף חפכת עמוד ב', מניחה שגם לפי רבי מאיר, שראינו את המשנה בדף מנה עמוד ב', שהוא מחייב בטעם ומועד כששמרת, גם כששמרת, וגם פה הוא חולק בגמרא בקשר לשן ורגל, בדף חפכת עמוד ב', הגמרא מניחה כדבר פשוט שגם לפי רבי מאיר, אונס אחרון הפטרי, יש פטור במקרה שהוא ממש אנוס. הרמה שם מביאה מקרים של אונס. אולי רבי מאיר דורש רמה גבוהה יותר של שמירה, אבל כשזה ממש אנוס, אתה פטור. אז זה אלף. יש חיוב, לפי כל מה שאמרנו, רק אם יש חוסר שמירה, אווירה על איסור. ובית, החיוב לא קשור לזה שהוא שלך. כך, בפשטות החיוב בבור. מישהו קורא בור ברשות הרבים, זה לא שלו. מישהו שם משהו ברשות הרבים שגרם, טוב שם אפשר למה שזה שלו. טוב, מי שפתח בור ברשות הרבים, חייב למרות שזה לא שלו. וכך, החיוב של שומר. מי שלא שומר, חפץ, והחפץ הזיק, זה לא שלו. אבל הוא חייב. וכך מדגיש רש"י, בואו נסתכל בדף דף עמוד ב. אנחנו עוד נראה את הגמרות. המשנה שלנו מביאה ארבעה אבות נזיקים. אבל יש תנאים אחרים שהביאו רשימות, רשימות יותר ארוכות. הגמרא בדף דף עמוד ב מביאה את הרשימות השונות האלו. נתחיל בנקודתיים. תני רבי הושעיה. 13 אבות נזיקים הם. יש 13, לא רק 4. שומר חינם, והשואל נושא שכר, והסוחר נזק צער, ריקו שבט ובושר. יש בעצם שתי קבוצות מעבר למה שיש במשנתנו. יש חיובי חבלה, נזק צער, ריקו שבט ובושר, ויש ארבעת השומרים. מה החיוב בארבעת השומרים? בואו נסתכל ברש"י, דבר המטרו כהנה, זה בתוך דבר המטרו וריקו שבט ובושר. חלק השני אחרי נקודותיים, מה שאומר, כל הנך דרבו שעיה, הוא עצמו מזיק. תהנך דלת שומרים הן, עצמה נזיקו. למה הן עצמה נזיקו? לא עשו כלום. פה ולא שמרו כראוי. זה בעצם סוג של אדם המזיק. יש אדם המזיק פי ידיים, ויש אדם המזיק בזה שהוא לא שמר. ופה מדובר בזה שהוא לא שמר את החפץ של הזולת. לא שמר. וככה פשוט במשנה בדף נ"ה עמוד ב. קראנו את ראשית המשנה שם. כתוב שם בהמשך שאם הוציאו ליסטים, הליסטים הוציאו את הבהמה, והבהמה רצה ועשה זה, הליסטים חייבים. הגמרא בדף נ"ו מדברת על מקרה שמי שמעמיד בהמת חברו על קמת חברו. אני לקחתי את הבהמה של בן, העמדתי אותה על החיטין של ג'וסטין. אני חייב, זה לא שלי. כל זה מובן לפי מה שאנחנו אומרים כרגע, וזו הגישה הפשוטה להבנת חיוב נזיקין. אני גרמתי את זה, גרמתי על ידי שלא שמרתי, אמרתי על הניסור, יצרתי את המצב הזה. למה אני מגיש את כל הרעיון הזה? כי מצד שני מצאנו עמדה מקומות שמהן משתמע שיש חיוב גם כשלא פשעתי משמיעתי. כשלא עברתי איסור, כשהייתי בסדר גמור. מישהו הגיע לזה, מישהו ראה, מישהו זוכר, מישהו יודע. איפה יש מקרה שמישהו כנראה חייב, למרות שלא עשה כלום? מפתיע מאוד.
על אדם שישן.
מה?
על אדם שישן.
זה אדם, ואפשר לומר שאדם הוא מועד לעולם, והוא צריך להיזהר על כל דבר, זה אפשר לומר משהו אחר. זה אדם וזה שונה. אני אומר, אני מסכים איך הוא שומר. הוא שמר. מה?
אם השומר שלו לא שמרתם.
זה הרמב"ם, אבל זה תק נגיע. אתה צודק, אבל אני רוצה להתחיל עם המשנה. אתה צודק, גם תק נגיע לרמב"ם. המשנה בדף למד עמוד א', מביאה מקרה, פה באמת צריך לעיין במקרה, אם נגיע לדף למד, אבל כשתגיעו בבקיאות בדף למד, צריך לעיין במקרה הזה. יש גרסאות שונות, אני מניח שבגמרות החדשות ציינו אותן. מסוף המשנה מובן מקרה של גדר שנפל לרשות הרבים והזקו בו אחרים חייב ונסכן. יש לי גדר, לא נאמר כאן שמדובר בגדר רעועה, יש לי גדר, הגדר נפל, הזיק אחרים, אני חייב, למה אני חייב? ובגמרה שם מובן עוד מקרה, כתוב בגמרה שם ממש בקטע הראשון שהיה, יש רשות לאדם לפתוח את הביבות שלו, לפתוח את המים שלו מהגג. לא היה להם מים למטה, מערכת ביוב. מותר לו לפתוח את המים שלו לרשות הרבים, ברשות בימות הגשמים. ואף על פי שברשות, מה שצנה נקודות העין בקטע ראשון של הגמרא, למרות שאני פותח את המים שלי ברשות, אם הזיקו חייבים לשלם. אני לא עברתי, זאת אומרת, אני עושה הנורמה, מה שמותר לי לעשות. אבל אם יש הזק, אני חייב לשלם. השאלה הזאת עלתה בקשר לשיטת הרמב״ם שנתנאל הזכיר כאן. הרמב״ם בפרט על הלכה דלת מופיע בדף שלכם מסכים, הלכות מסכים עמד. הרמב״ם שם מדבר על מצב של שמירה, והוא אומר, במקרה שהשומר פשע והשומר חייב הבעלים פטורים. אבל אם מדובר במקרה שהשומר פטור, אז הבעל חייב. עושה כלים על הרמב״ם, כסף לחם, מי שהביאו את החכמי לומיר שהקשו ושאלו, אבל לא פשע. לא מוכר. נראה לי שאפשר להסביר את הרמב״ם הזה לשיטתו, על בסיס הפתיחה שלו, ללכות מסכים, אומרים פרק א' הלכה א', הרמב״ם אומר, כל נפש חיה שהיא ברשותו של אדם, שהזיקה הבעלים חייבים לשלם שערי ממון המזיק. הרמב״ם מביא כאן בסיס אחר לחיוב הזה. באמת שיש שגורסו כך במשנתנו, כנראה הרמב״ם גרס, והריף הראש על הדף מביאים במשנתנו וממונחה. הכלל הזה שכל צד השווה, כל שדרכו להזיק, שמיר תן עליך וממונחה, כשהזיק אתה חייב לשלם. והאמת היא שיש סממן לזה גם בגמרא. הגמרא כפי שנראה בדף ב' בדף ג' מדברת על האפיונים של האבות השונות. והיא מביאה ברייתות. ובכמה מהם מופיע ביטוי הזה ממונחה. כדוגמה בבית עמוד ב', לקראת הסוף, אומרים, מה ישנה קרן, דכוונתו להזיק, וממונחה ושמירתן עליך, הנינה מכוונתן להזיק, וממונחה ושמירתן עליך, מנסים לבור אחד מהשני. ופה מביאים, מסבירים את האפיון הזה של ממונחה. גם בדף בית עמוד ב', גם בדף ג' עמוד א', גם בדף ג' עמוד ב'. אז תוספות, בואו נסתכל בג' עמוד ב', תוספות, דבר מהתחלו לממונחה, הוא אומר זה לאו דווקא. גבי בור, זה לאו ממונו. לכן גבי אש, תפשיט את זה, מדליק גדישו של חברו ואיש על אחר דחייו. הוא אומר, קשה לומר שצריך ממונחה בבור ובאש. ובדף ד' עמוד א', סוף העמוד הוא אפילו מתייחס לגרסת ממונחה במשנה, ואומר שמכאן משמע דלוגתי גרסינן ומתניתן וממונה. מידה לא פרח נעמי הכי אדם ממונה וכוחו. תוספות מחק את הגרסה הזאת של ממונחה, וזה מובן לשיטתו. כבר ראינו בתוספות בדף ס' עמוד ב', שתוספות אומר שהחיוב קשור לזה שעברת על איסור, לא ועברת על איסור, לא יודע אם זה קשור לממונחה. אבל רוב הראשונים כן גרסו. באמת היא שיש בסיס בפסוק. בואו נחזור לדף. פסוק למד ג' פרשת משפטים. וכי גוף שור יש את שורים. יש פה עניין שזה שלי. בדף י' ג' למד ב' בגמרא. יש אפילו מיעוט לפתור בן אדם, לפתור במקרה של נכסי הפקר. השאלה כמובן מי בדיוק יהיה חייב במקרה של נכסי הפקר. אחרת אבל. עצם הפתור קשור לעניין הזה של ממון. ובואו נסיים את השיעור היום, תכף אקדים את מה שנעסוק בה מחר כהמשך לעניין הזה. השאלה הזאת עולה בצורה ברורה וחדה בקשר לאב של אש. מה הכוונת? יש שאלה מפורסמת מרכזית באש, מופיע בגמרא בדף כ"ב מנהלת עוד כמה מקומות. מה יסוד החיוב של אש? האם אישו משום חציו? בעצם רואים את זה כהמשך לפעולתו, או אישו משום ממונו. או ממונו. בואו נסתכל שם. תוס בדף כ"ב עמוד א' בשיטתו, ואם אתה אומר שאיש משום ממונו, באמת יכולת לומר, מה קורה אם אני לוקח את האיש שלך ומזיק איתו? אז נהיה פתור. תוס אומר ברור שזה לא כך. אישו משום ממונו, כ"ב עמוד א', כלומר, חיוב ממונו יש בו. הופך את המשמעות, ולא שיהיה האש שלו, שלו אפילו הדליק באש של אחר חייב. תוספות הזכירו את זה בדף ג' עמוד ב', בתוספות שראינו. לפי תוספות הכוונה אישו משום ממונו, שלא רואים את זה כאדם המזיק, רואים את זה כאילו ממונו הזיק, נזקי ממון. אבל רש"י פירש את זה כפשטות, ואפילו אמר שענף כמינה, גחלת של האחר. בואו נראה את רש"י משום ממונו. כישורו ובורו שהזיקו. מעניין מאוד הכישור הזה. האבות הראשונות שבמשנה, ראינו תוספות שהתייחס לחילוק אפשרי בין שור ובור ואש מצד שני. רש"י אומר, משום ממונו, כישורו ובורו שהזיקו. וכסל כדאי תכניעי כביניו, כגון שהדליק בגחלת שאינו שלו, דיר לרבי יוחנן חייב לחציו הן, ולרשת כשפטרת לו למונו. אם כן, אנחנו רואים פה גישה אחרת לגמרי, ליסוד חיוב נזקי ממון. באיזו מידה זה קשור לאושמה שלו? לזה שעבר איסור, לזה שלא שמר נכון. או האם זה קשור לעצם העובדה האובייקטיבית של השופר. כמובן, כך התחלנו את השיעור. מה שהיה נראה לנו, גישה ראשונה, עשיתי משהו רע, שלם על זה. מה ההסבר לגישה השנייה? עצם העובדה שמשהו שלי יצא והזיק, אני חייב לנו. לא עשיתי שום דבר רע. נראה מחר שיש פה הבנה אחרת לגמרי שכל הצורך לשלם מראש. אני רוצה מחר א' להגדיר את הגישה הזאת, מה הכוונה במונחה? נראה את הנמוקי יוסף מצד אחד שממתן יותר את הרעיון, נראה את רשי. א' לפתח את הרעיון הזה של המונחה, וב' ננסה להבין למה יש חיוב, למה שיהיה חיוב במצב של המונחה. נקדיש עוד יום או יומיים לזה, נראה לפי ההתקדמות שלכם, ואז בחלק השני של השבוע נרצה כבר להתחיל את המשנה ולנסות להבין קודם כל את המושג של אבות מלאכה, אבות נזיקין. מה המשמעות הזה של אבות, מה היחס ביניהם, איך כל הסיווג הזה קורה בקשר לנזיקין ונזקי ממון. אוקיי, שיהיה לכולם.